כיצד מברכים על הפירות. הגמרא שואלת בכלל מה המקור לזה שמברכים. למעשה אין דין באורייתא לברך לפני אלא רק אחרי, אבל מחפשים לזה בכל זאת איזושהי אסמכתה, ובעצם שתי אסמכתות. אסמכתה אחת, תנו רבנן, קודש הילולים להשם, מלמד שטעונים ברכה לפני ואחרי. הפסוק הזה מדבר על נטע רווי, וכתוב שהפירות צריכים הילולים. הילולים שניים, גם לפני וגם אחרי. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיתאום כלום קודם שיברך. הקודש מורה שיהיה האדם מבקש ההנאה האנושית הרוחנית גם בכל הדברים הגשמיים. כן, יש מדרגה שנקראת קודש, מדרגה גבוהה מאוד שנקראת קדושה, והמדרגה העליונה ביותר בספר מסיעת ישרים, והיא אומרת שגם בעניינים גשמיים מסתתר מאחורי הקלעים עולם רוחני, ולכן גם כשאדם עסוק בעניינים הגשמיים, המדרגה הגבוהה ביותר זה למצוא בתוך העניינים הגשמיים מעלות רוחניות, התקדמות רוחנית, וזו מדרגה גבוהה מאוד. השאלה איך מתרוממים אל המדרגה הזאת, זאת המדרגת הקודש שאליה אנחנו רוצים לטפס. מה הדרך לטפס אל המדרגה הזאת? וכן, השלחה של זה ראוי שיותר יתענג על הידיעה במעשה השם, ביצירת כל דבר שהוא נהנה ממנו לרומם את נפשו האנושית, ממה שיתענג על הנאה חושית. הסולם לטפס אל המדרגה הזאת זה שכשאנחנו נפגשים עם עולמו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נתרגל להתפעל ולהעריך לא את ההנאה החושית הפרטית שלנו, אלא להתפעל, לשים לב לדבר הגדול שיש כאן, לעובדה שהקדוש ברוך הוא עשה כאלו דברים גדולים בעולם, איזה חוכמה יש בעולם, איזה טוב יש בעולם, איזה דאגה. זה שכשאדם נפגש עם פרי, והוא עכשיו לא מדבר על הפרי שיש לו ביד, אלא מדבר על זה שהוא בורא, הקדוש ברוך הוא בורא פרי העץ. הוא מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא באופן כללי ברא פירות של עצים בעולם. הוא לא מדבר בכלל על הפרי שלפניו. או שהוא שותה כוס מים, הוא אומר שהכל נהיה בדברו, הוא מדבר על כל הבריאה כולה והכל. זאת אומרת שהאדם מרגיל את עצמו להתלהב ולהתמקד בצד המחשבתי, בצד היותר רוחני אנושי, מאשר בצד הגשמי שעומד פה עכשיו על הפרק. וזה מרגיל את האדם שבמפגש שלו עם העולם החומרי הוא מתרגל לשים לב למשמעויות הערכיות, וזה לאט לאט מחנך אותנו ויוצר את הסולם שעל ידו אפשר לטפס בסוף למדרגות מאוד גבוהות, שאתה תמצא ממש בתוך הנאה הגשמית את הממד הרוחני. אבל אי אפשר לקפוץ לזה ביום אחד, אלא זה דרך התרגלות. זה שאדם מתרגל בכל מפגש גשמי עם המציאות להתמקד לא בעניין הגשמי אלא בידיעה במעשה השם, וראו שתהיה השקפה רוחנית. כן, מה למשל צריך לחשוב כשנפגשים עם העולם הזה? למשל לחשוב על חסדי השם, על חוכמתו בעצם היצירה, זולת מה שהדבר נוגע לו, בלי קשר אליי, לא מצד שזה קשור אליי, החוכמה, החסד, שהוא הרבה מעבר לעובדה שאני נהנה. זוהי הברכה שלפניה. זה העיקר המטרה של הברכה שלפני, ולכן הברכה שלפני אנחנו לא מדגישים את התועלת הפרטית שיצאה לנו, אלא בעיקר מדגישים את הרושם הכללי. כן? בורא פרי האדמה. זה משהו מאוד מאוד כללי. פירות האדמה, מבריאת העולם ועד היום, כל כך הרבה פירות של אדמה, כל כך הרבה... מחשבה כללית, רחבה, כמה חוכמה יש בזה, כמה חסד יש בזה. להסיט את המרכז הכובד מהעניין האישי, הפרטי, לעניין קצת יותר מחשבתי, רוחני, כללי. זה ברכה שלפניה. אבל צריך גם לברך אחר כך. למה צריך לברך גם אחרי המזון? ברכה שלפניה, שלאחריה, זה צד אחר. זה הכרה בחסד, במה שנוגע לנפשו ועמידתו וקיומו על ידי מוצא פי השם. ברכה שאחריה היא יותר פרטית. זאת אומרת, דברת עלינו. כן, אז זה שהקדוש ברוך הוא דואג לנו, לקיום האישי שלנו, אזן את העולם, זה שאנחנו מקיימים וצריכים מכירים תודה על זה. בורא נפשות רבות וחסרונן, שהשלמת את החיסרון שלי. אנחנו יותר עוסקים בהודעה על מה שאנחנו קיבלנו. בכלל, המטרה של הברכה השנייה היא יותר להדגיש את הכרת הטוב, מפני הנאה והעונג. זולת הקיום והתועלת הנמשך מזה. לא רק העובדה שאני מתקיים, אלא עובדה שהקדוש ברוך הוא גם נותן לי עונג ושמחה והנאה, וזה מדרגת הכרת הטוב, זה כולל גם הכרה של טובה על ההנאה הרוחנית. זאת אומרת, הברכה שאחריה גם כוללת את ההנאה בעובדה שעכשיו, במפגש שלנו עם העולם הזה, המפגש שלנו הוא לא רק מפגש חומרי, אלא המפגש שלנו עם העולם הזה מביא לנו המון המון ברכה רוחנית. אנחנו משכילים את חוכמת היצירה, לדעת כפי כוחו את מעשה השם. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו לומדים על העולם, לומדים את מדעי הטבע, ולומדים איך הקדוש ברוך הוא בורא ומנהיג את עולמו, זה מעורר בנו הנאה רוחנית גדולה, וגם על זה צריך להכיר טובה. כי נוראו ונעשה בחומה ורוב חסד, והכרה של טובת הקיום, הנמשך מהמזון אל האדם, הרבה הכרות טובה יש. לכן אסור לאדם שיתאם כלום קודם שיברך. מה זה טעימה? היה אפשר להגיד שעיקר הברכה זה על העובדה שאני מתקיים, על הקיום. אבל טעימה היא לא מקיימת. גם שטועה משהו, הוא זאת לא מקיים אותו, הוא נשאר רעב, הוא נשאר חלש. זה רק נותן לו טעם טוב, זה רק עונג, זה לא קיום. אז זאת אומרת, על העונג לא מברכים. מברכים על הקיום, כמה שמלן שלא. כמה שמלן שעל עצם העונג, על עצם ההנאה. כן? הנאה חושית, הנאה רוחנית. על ההנאה עצמה אנחנו מברכים. עוד לפני התועלת שיש לנו בפועל מזה, גם הנעת הטעימה, העונג, המשותף אל הקיום, שהוא משתתף אל אינטרס הקיום שיש באכילה. זאת אומרת, בתוך האכילה אנחנו רואים שיש גם אינטרס קיומי, אבל מצטרף לזה גם עונג. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את העולם באופן כזה שאנחנו נאכל ולא נהנה. צריך לאכול, מה, בשביל להתקיים. יש הרבה דברים שאנחנו עושים ואנחנו לא נהנים מהם. צריך לעשות אותם. מישהו נהנה שהוא נושם? נושמים. אנחנו לא נהנים מלנשום. זה... עושים את זה. למה? כי צריך. אחרי זה לא, לא נחיה. זה לא הנאה. אז זה יכול הקדוש ברוך הוא לברוא את זה כך. שגם כל מיני דברים, גם לברוא, נגיד, שיצאו כל מיני קפסולות כאלה וגדלו בטבע. אדם אוכל ויטמינים, אולי בולות של ויטמינים. הוא לא נהנה. לכאורה לא צריך לברך על זה. זה נפקמינה. שלא צריך לברך על זה. על אינפוזיה. אדם שיש לו אינפוזיה, הוא צריך לברך? או לא צריך לברך. אומרים שהברכה מתייחס להנאה. מה אתה אומר איתם?
זה לא אמרנו זה הברכה שאחריה?
לא, הוא משהו מסביר שהברכה שאחריה היא הכרת הטובה. כן? כן, אבל לא, לא רק על, גם על העונג, נכון? וזה בעצם מסביר לנו שגם הברכה שלפניה היא כוללת גם את זה, גם את ה... זה מה שאני מבין. שיש הנאה ועונג זולת הקיום. כי גם הנעת הטעימה, עונג המשותף אל הקיום, ראוי לברך עליו, אם כי ראוי תמיד להכיר את ההנאה כמצורפת על התכלית של הקיום. לזכור שהקב"ה בסוף הוא גם מקיים אותנו. ונראה, לפי זה הרב מקשה על עצמו קושייה. היה צריך להיות שאדם שתואם תבשיל רק בשביל הטעם, היה צריך להיות חייב לברך. ולהלכה זה לא נכון. להלכה, אדם שרק שם משהו בפה רק בשביל לטעום עם המרק טעים, הוא לא בולע אותו. הוא רק מלקק בלשון, ולהלכה הוא לא צריך לברך. אז לכאורה זה קשה על ההגדרה הזו. כי אם אתה מגדיר שהגדר הוא לברך על ההנאה, אז למה מתאמת, אין צריך ברכה? ברב, היינו בשאין הכוונה, כי אם לדעת את הטעם ולא לנות, מחדש חידוש. שמה שכתוב מתאמת הכוונה, אדם, הטבח, הוא לא רוצה לנות, הוא רוצה לדעת אם המערק מספיק מטובל. הוא לא רוצה לנות עכשיו בכלל, הוא רק רוצה אינפורמציה. לדעת אם צריך להוסיף תבלינים כן או לא. על זה לא צריך לברכה. אבל אם אדם מלקק משהו, בשביל ליהנות, אדם מלקק סוכריה. הוא לא אוכל אותה, הוא רק מלקק אותה, הוא צריך לברך. כי פה זה לא נקרא מתאמת, הוא לא מלקק כדי לדעת את הטעם, הוא מלקק כדי ליהנות. אז הוא יצטרך לברך. שרי שמרים, זה גם בבולע גם כן דין האחי. כן, גם בבולע... הדין הוא שפטור. אבל התואם כדי ליהנות, ראוי שברך הנאה לבדה. שעל זאת ההכרה נוסדה ברכה שלפניה. זאת אומרת שעצם ההנאה, ההנאה החושית וההנאה הרוחנית, ההנאה של ה... על כל ההנאות האלו אנחנו קודם כל שמים לב לזה לפני, ומודים על זה אחרי, ולכן אסור לאדם שיתאם כלום קודם שיברך. אז הרב אם כן מעלה את נושא ההנאה על הפרק. הנושא המרכזי הוא ההנאה. על זה מברכים. אלא שאנחנו רוצים לרומם את ההנאה, את אותה הנאה לרומם אותה. לתת קודם כל לשים לב של מעבר להנאה הפיזית הפשוטה שלך, יש פה הנאה גדולה על מעשה השם, על הנאה אנושית רוחנית. והנאה של הכרת הטוב. זאת אומרת שאנחנו צריכים לקחת את מושג ההנאה ולרומם אותו. מתי? שלא אוכלים כזית. כן. זה מה שאומר, שעל האחריה, הכרה בחסד בה שנוגע לקיומו. אנחנו מדגיש, שהברכה של אחריה זה על הקיום. ולכן צריך כזית. ברכה שלפניה זה לא על הקיום, אלא על ההנאה. זאת אומרת שהברכה, כך גם הכוזרי כותב במאמר שלישי, שהברכה שלפניה מגדילה את ההנאה בעצם. בעצם המטרה של הברכה זה לקחת את מושג ההנאה ולגדיל אותו, אדרבה לרומם אותו. הכוזרי במאמר שלישי אומר שכשאדם מברך, אז הוא יותר נהנה. כי המודעות שלו מכפילה את ההנאה. אז אדרבה, המטרה היא שעוד יותר יהיה. גם בריאותית זה מאוד חשוב, לאכול וליהנות בזמן האכילה. זה מאוד מאוד חשוב. זה לא אוכלים בשביל ההנאה. אבל צריך ליהנות בזמן שאוכלים. זה מאוד מאוד חשוב, בריאותית. כשאדם נהנה בזמן האכילה, אז הוא מעכל יותר טוב את האוכל. יש מיצים שיוצאים מהפה ומהקיבה, יש תהליך עיכול יותר בריא. לכן זה מאוד חשוב שמגישים אוכל שהוא יהיה טעים. נכון, מה העניין בזה? זה חשוב. כדי שיהיה לאנשים העיכול שלהם, הבריאות של האכילה היא משתבחת. על ידי הנאה. אז זה לא סתם איזה תאונת עבודה של הקדוש ברוך הוא שהוא שם הנאה באוכל, אלא זה דבר מכוון. שאנחנו צריכים לרומם את מושג ההנאה כמה שיותר. לתת לו, להבין שהוא בא לפתוח לנו את, את, את הראש, את הלב, לעוד עולמות שלויים. אם אדם רק שם לב למילים, כבר אמר משהו. הוא פשוט שם לב למה שהוא אומר, למילים. אז כבר הוא שם לב למשהו מאוד גדול. הוא אומר שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה בדברו. זה משפט מאוד כללי. אפילו אדם אין לו שום כוונות. רק אומר, שם לב למילים שהוא אומר. הוא כבר ברגע זה הוא חושב על נבא מאוד גדול. לא, אם הוא לא, אין לו כוונות עליונות. הוא כבר לא נמצא בתודעה נמוכה. כבר משהו טיפה בתודעה שלו טיפה יותר רחב. אם אדם מברך 100 פעמים ביום, 100 פעמים ביום אומר משפטים פשוטים, בלי כוונות גדולות שמשמעותם הקדוש ברוך הוא דואג לכולם. זה מחנך, בטח זה מחנך. בורא נפשות רבות וחסרונה. אם אדם רק חושב על המילים האלו, בלי כוונות, הקדוש ברוך הוא בורא נפשות ובורא את החסרונות שלהם. דואג לכולם. כבר... טוב, המשפט הפשוט הזה, הוא מחנך את האדם. זה משפיע בטווח של המון פעמים, 100 פעמים ביום, כל הזמן, כל הזמן. זה מחלחל, לאט לאט. מחלחלת, זה בסוף מחלחל ומחלחל. האדם לא יכול להיות אז לחיות כבר את העולם בעיניים צרות. זה משהו מוטמע בתוכו כבר, שיש בעולם הרבה חסד, יש בעולם הרבה דאגה כללית. הוא יפנים את זה, גם אם האדם הכי הכי פשוט בעולם, אם הוא רק שם לב למילים, זה מתרחש. זה בתהליך, זה חשוב פה הטפטוף, עוד מאוד מאוד טפטופים. כן, שטיפת מוח, כן, אני מסכים שזה שטיפת, אני מסכים, זה שטיפת מוח. נכון. יש הרבה דברים ככה, שאנחנו שוטפים לנו עצמנו לאט לאט את המחון הזה לטפטף. נכון? ובסוף אנחנו מאמינים בזה. אתה צודק שבהתחלה לא תמיד האדם מאמין בזה, אבל אחרי שאדם מטפטף לעצמו משהו בראש, שוטף לעצמו את הראש, בסוף הוא מתחיל להאמין בזה. אני מסכים איתך. נכון, אתה צודק. המון אנשים למדו מחז"ל שיטות לשטיפת מוח. חז"ל הם ידעו מאוד טוב וחושבים שטיפת מוח לאנשים. הם שיטות מאוד טובות. אבל זה חז"ל, נכון? וההבדל הוא שהם נסמכים, כמו שרבי עקיבא פה נסמך על פסוקים ועל מגמות של קודש. השטיפת מוח של קודש, אנחנו שמחים עליה. שיש מישהו עוזר לנו, מראה לנו את הדרך איך עושים את זה. איך עושים לעצמנו שטיפת מוח של קודש. אנחנו לבד לא היינו מצליחים לעשות את זה לעצמנו. אז אנחנו מאוד מודים למישהו שעוזר לנו בזה. יוצר לנו תודעה. איך יוצרים תודעה על משהו? זה לא פשוט בכלל ליצור תודעה. אנחנו מודים לחז"ל על זה. אלמלא חז"ל, עם כל התקנות שלהם, לא היינו יודעים איך יוצרים תודעה. זה בעיה, היינו בעצם מנוכרים. זה כמו, היחס, בלי חז"ל זה כמו אדם שגדל בלי אמא. ככה בזוהר הקדוש, ככה מסבירים. אדם שגדל בלי חז"ל זה כמו אדם שגדל בלי אמא. אבל יכול להיות שהוא שמע מאבא שלו המון דברים חכמים וטובים, אבל אין לו תודעה. כי אמא מטפטפת, אמא שוטפת את המוח. אבא אומר המון דברים. כל מיני דברים חשובים. מי שבאמת שוטף את המוח של הילד, זה אמא, היא מטפטפת לו מכל מיני כיוונים, דרך פה, דרך שם, כל הזמן אומרת ככה בכל מיני דרכים, מעבירה מסורים, וזה מה שחודר ללב. זה חבל. תורה שבעל פה נקראת אמא. אל תיטוש תורת אמך. נכון? על מה זה נאמר תיטוש תורת אמך? את מנהגים, תקנות של חז"ל. אז זה נאמר. אל תיטוש תורת אמך. כתוב שאנחנו נלמד את זה, מי שאוכל בלי ברכה, מה נאמר עליו? שהוא גוזל את אביו ואת אמו. מי זה אביו? הקדוש ברוך הוא. מי זה אמו? ישראל. זה חז"ל. אתה לא יכול, אתה סימן שלא הקשבת לטפטוף שטפטפו לך, אם אתה אוכל בלי ברכה. זה כמו ילד שגוזל, אתה גוזל, ואתה כאילו הורסת את כל החינוך. אמא שלך, כנסת טרנס, תל חמך אותך, ואתה לא הקשבת. נכון, תסוגק. אמר רבי שמול בן נחמני, אמר רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין. בבית המקדש, הלווים היו מתחילים לשיר רק אחרי שהיו מנסחים את היין על המזבח. כל בוקר היה הקורבן תמיד, וגם בכל הקורבנות היו מוספים וכדומה, ורק אחרי שהכהן היה מוזג יין על המזבח, אז היו מסמנים ללווים ומתחילים לשיר. שנאמר, ותאמר להם הגפן, החדלתי את ירושי המשמח אלוקים ואנשים. אז אלוקים זה שירה בשירת הלווים. אם אנשים משמח, אלוקים במה משמח, מכאן שאין אומרים שירה, אלא על היין. שירה, מה זאת שירה? השירה מורה על התרוממות הנפש למסעות נעלות, שמשקפת ביותה מוכתרת בשכלה בבהירותו. הרב מגדיר בעולת ראייה על הפסוק שירו לו, זמרו לו, שיש הבדל בין שירה לבין זמר. זמר זאת התרגשות. בעזרת המוזיקה אפשר ליצור מהלך רגשי. שירה זאת לא התרגשות, אלא מבט כללי שמרומם את הנפש. כמו שגם היום בעולם התרבותי שאומרים אני קורא שירה, נגיד אני קורא את שירת, לא יודע מה, שירת ימי הביניים, אז לא הכוונה שאני מפזל לעצמי מנגינה ומתרגש. הכוונה שיש פה איזה משהו מאוד פיוטי, שיש בו איזה שאר רוח ואיזה מבט, זה נקרא שירה. אז שירת הלוויים, תפקידה לא הייתה סתם ליצור איזה התרגשות רגשית מהירה כזאת, אלא עניינה הייתה לרומם את הנפש להשקפה שכלית מאוד גדולה, מאוד בהירה, מאוד להרים את הראש מעל הפרטים. אדם בא לבית המקדש, הוא צריך עכשיו קצת להרים את הראש מעל המים, מעל כל הפרטים. הנפשות מטבעה נמשכות הנה להרוג לרוממות, שלמות, יושר, צדק אמיתי. על כן בעת רוממותם יאמרו שירה. זה ודאי שהצד הנפשי שבנו, הוא באמת אוהב את זה, אוהב את הצד הכללי, את השלמות, את היושב והצדק, להסתכל על העולם בצורה כללית, ולכן בוודאי מצד הנפש, שהנפש היא מתחברת לשירה. שירה זה דבר נפשי. אבל היסוד שאדם צריך לעבוד, מה, איפה פה העבודה? שגם הגוף בכל פינותיו יהיה נמשך בפעולותיו לקראת תרומות השירה הנפשית. הבעיה שלנו זה שהגוף לא מתעניין בזה. הגוף לא מתעניין בשירה הנפשית, הגוף מתעניין בעכשווי, בפרטי, בתועלתי. אם רק הנפש תערוק אל ההוד האלוקי והגוף בהנהגתו יישאר על עומדו הבהמי, אז הוא נאה דורש ואין נאה מקיים. וזה הסוד, זה יסוד תורת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, הוא לא רק כתב לנו שירים ופיוטים לרומם את הנפש, אלא הוא בנה עולם שלם איך גם לרוממים את הגוף, משתפים אותו במרוממות הזאת. לרומם את הנפש זה לא מסובך כל כך. יש הרבה אנשים שכתבו שירים ומחזות וכתבים פילוסופיים וכל מיני דברים שבאמת מאוד מאוד מרוממים את הנפש, ודאי נכון, לא צריך דווקא את התורה בשביל זה. אבל איך מרוממים את הגוף? זה יסוד תורת השם, ולכן התורה נמשלה ליין. כי היא מרוממת בתכונתה אל מרום השירה גם את הכוחות הגופניים. היין, מה שהוא מצליח לעשות, זה שגם הרגשות הפשוטים של האדם מצטרפים. אדם שותה יין, הוא קל יותר להתחבר למשהו שמח, למשהו כללי. לכן אנחנו שותים יין בקידוש. אנחנו רוצים עכשיו להרים את הראש קצת מאות המעשה למבט כללי. הנפש נמשכת לזה בשבת, בוודאי. אנחנו רוצים שהאישיות תימשך לזה, אז מוזגים יין חתונה. אנחנו רוצים לרומם את החתן ואת הכלה, שהם לא רק יהיו עסוקים בעניין הפרטי שלהם עכשיו, שהם זוג אוהבים. אנחנו רוצים שישימו לב פה לגודל ורוממות המעמד. אנחנו רוצים לרומם אותה. אז אנחנו נותנים להם לשתות יין. כל זה יסוד תורת השם. לרומם את הכוחות הגופניים. כן, אין אומרים שירה כי אם על העניין. התורה מחנכת אותנו שכדי לבנות שירה אמיתית, שהיא מצרפת גם את הגוף, צריכים לשתף. להורות ששלמות השירה זה לכלול את הגוף עם הנפש בכל מסעותי הרמות. היין המשמח לבב אנוש, הוא באמת תפקידו זה לשמח את אלוקים, להיותו לקוח במידה, שירומם את כוחות הגוף. פה כמובן חשובה המידה. כן, כשמנסחים את היין למזבח, יש מידות מדויקות. ונזכור רביעית האם, יש מידה מדויקת. צריך לדעת, לטפל בגוף זה לא דבר סכמטי. טיפול בגוף, כמו שהולכים לרופא, אז טיפול בגוף אנחנו מבינים שזה דבר מאוד מדויק. ומיליגרם לא נכון הוא הרי אסון. אז כך גם התורה, כשהיא מחנכת אותנו איך לרומם את הגוף, הכל צריך להיות במידה מדויקת. להיות הכל, לרומם את הגוף לעומת אותו נפשית, הרוחנית, להיות עושה בפועל את המושכל, בשכל, ביושר לב. לכוון, שיטה, הנהגה שלמה, אתה רוצה לבנות את כל החיים הגופניים שלך? שתמיד תביא רק לצדק עולמי ושמחה אלוקית? אי אפשר, כי אם בדבר השם, שהשמחה במונו. רק פיקודי השם, רק הם ישרים, רק הם מבררים את כל הדרך, איך מיישרים את כל החיים כולם, את כל הפינות, ולכן רק הם באופן שיטתי מסמכי לב. וטובים דודיך, טובים התורה, דבר השם, יותר מיין. כן? אז התורה נמשלה ליין במובן הזה שהיא נמסכת, נמזגת, חודרת לכל פינות האישיות, ונהיית, עוזרת לו להשתתף בהתקדמות הרוחנית. תלו רבנן, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל, כמו מועל בהקדש. כי הארץ שייך לקדוש ברוך הוא. מה? אני לא שומע? כן, עוד כמה דקות. עוד השם, יהיה בסדר. מה הייתה כנתי? ילך אצל תלמיד חכם. לא יודע, אני יותר אוהב ללמוד מה שהרב אומר, מה שאחר כך זה דברים שאני ככה חשבתי פה, זה הרב כתב, הכל מפורש, יותר טוב. מה הייתה כנתי? ילך אצל תלמיד חכם. ירץ את תמיד חכם מה יביא לי? מה זה יעזור? עבד לי איסור, או כבר עבר איסור. אלא אמר רבא ילך אצל תלמיד חכם מעיקרא. היית צריך מראש ללכת לתלמיד חכם וילמדנו ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה. זו תקנה, כוונה תקנה מלכתחילה, צריך ללמוד הלכות ברכות. מה האיסור הגדול ליהנות מן העולם הזה לברכה? האיסור הוא מצד היעדר הכרת הטובה, כי הכרת הטובה זה יסוד עבודת השם יתברך, ועל כן אסור לאדם שיהנה בלא ברכה. אומנם יש עוד לדעת שכל הנאות שבעולם לא ימלאו את תעודתם, כי אם יותם משתמשים להנאה מאושרה מאוסרית שידעת אלוקים בארץ. זאת אומרת, לא רק מצד הכרת הטובה, אלא כמו שאמרנו בסעיף הראשון, יש עוד עניין בהנאה, זה לחבר את זה, את ההנאה שלך, למטרה מוסרית, שהמטרה המוסרית הגדולה ביותר היא דעת אלוקים בארץ. ולכן הנהנה בלא ברכה משתמש רק לתעודת הנאות החומרית. הבעיה היא לא רק שהוא לא מכיר טובה, אלא הבעיה יותר חמורה זה שהוא מחליף את תעודת מציאותם. אתה מועל, אתה מחליף את המטרה. המטרה של העולם היא לקודש, ואתה מוציא את העולם ממטרת הקודש למטרות חול. אז חוץ מזה שאתה לא מכיר טובה, אתה גם מסלף את מטרת המציאות. זה דומה ממש לנהנה מקודשי שמיים שעומדים להשלים את האדם. הקדש נועד בשביל התקדמות רוחנית, כספי ציבור שנועדו להתקדמות רוחנית, ואתה פתאום לוקח אותם לטובה האישית שלך. זה בא לשים את האדם שלמתם מעולה על יונה רוחנית, ואתה משפיל את ערכם, משתמש לענות חומריות. אתה מועל, משנה את תעודתם. ואין מעילה אלא שינוי, כן? למעול הכוונה לשנות. ככה זה גם בהלכות מעילה, אם אתה לא עשית שינוי, אז זה לא נקרא שמעלת, והיה מעילה. ככה זה במסכת מעילה. מזה הסתעף כל הזהירות של שינוי קודש, כמו שואל כן, שקודשה חמורה לקדושה קלה. אמנם האדם מורגל ללכת אחרי עיניו ולבקר ענות החושים, ולכן לא יתעורר כלל השלמה רוחנית שיוכל להוציא מכל מקרה של ענה חושית שמזדמן לידו. זה מאוד קשה לדעת, להתחנך לזה. איך אני מחבר את החיים, את ההנאות החומריות שלי, לשלמות רוחנית? זה, לבד זה קשה. צריך פה חוכמה גדולה. ילך אצל חכם. חכם מעיקרה, מסביר רב מעיקרה, מעיקר חינוכו. ככה רב מסביר פה, שמעיקרה הכוונה מההתחלה. מתחילת החינוך. עוד לפני, מהילדות. ושטיפת מוח שצריך להתחיל אותה בגיל צעיר. אחרי זה קשה להתרגל. תרם יתגבר עליו קישור החושים, לפני שהחושים משתלטים עליך, למושכם אליו ביותר משורת השכל וצדה אלוקו אלוקי. מהגיל צעיר מאוד, ברגע שאדם מתחיל להתחנך למצוות, כבר צריך להתחיל לחנך ילדים להגיד ברכות. בגיל מאוד מאוד צעיר, אנחנו מחנכים ילדים להגיד ברכות, וגם אדם שרוצה להתקדם מבחינה רוחנית, זה אחד הדברים הראשונים ביותר שהוא צריך לשים לב אליו, זה דיני ברכות. אחד הדברים הכי חשובים, הכי מיידיים, כי זה נקודה קריטית. מה הנושא פה? הנושא פה הוא הענות הפרטיות שלך או לא? מה, איך אתה מסתכל על העולם? ביום יום שלך. יסקילהו, החכם, תפקידו לעדן את הרוח, להרים קרן, יראת השם, עד שרגשי הענות הרוחניות הם תמיד יקדימו את הענות הגשמיות, והרוחניות קודמת לגשמיות. ואז הוא ישכיל היטב את תעודת ההנאות והחיים בכלל, מה המטרה של הכל, ולא יבוא לידי מעילה, וכל דרכיו ישכיל. כדברו הכתוב, וכל דרכיך דעו. כמו שברכה פרה אומר, מסכת ברכות, שהפסוק הזה הוא פרשה קטנה, שכל גופי תורה תלויים. אז כל התורה כולה תלויה בנושא הזה של ברכות. כתוב שמברכותיו של אדם ניכר אם הוא תלמיד חכם. זאת אומרת שהברכות של האדם הם הסימן היכר למיקום האישיותי שלו, איפה הוא ממוקם. האם הנושא הוא הנהגות הגשמיות, או הנושא הוא ההתקדמות הרוחנית. הברכה זה סמן טוב, זה חבל טוב לאחוז בו, לשים לב. טוב, יש לנו עוד הרבה סעיפים בנושא ברכות, בעזרת השם. שבוע טוב, בהצלחה, חודש טוב, בשורות טובות.
אבל זה בעיקר, אבל אם הוא באמת...